אוקיי, בואו נתחיל. בשיעורים האחרונים דיברתי קצת על תורת המשפטים, דינא דמלכותא, דיני ממונות בכלל, והבאתי את הדברים האלה כדוגמה להבחנה שמלווה אותנו פה בכמה שיעורים האחרונים בין הלכה לבין תורה. זאת אומרת, הטענה היא שיש תחומים מסוימים שהם חלק מפסיקת ההלכה, הם חשובים לפסיקת ההלכה, אבל אי אפשר לקרוא להם תורה. אז למשל, הבאתי את הדוגמה של למשל דיני הקניינים. דיני הקניינים, אז רבי שמעון שקופ טוען שהם בעצם תחום טרום הלכתי, כן, או מטא הלכתי או טרום הלכתי, כאשר איסור לא תגזול מניח שקיימות הגדרות מה נחשב ממונו של מי, איך קונים, איך מוכרים, דיני הקניין. אחרי שאנחנו מגדירים את דיני הקניין, אנחנו יודעים מה שייך למי, עכשיו בא איסור לא תגזול ואומר, אם אני לוקח משהו שהוא שלך, אז עברתי על איסור לא תגזול, אבל הקביעה מה שלך ומה שלי היא קביעה משפטית ולא הלכתית, כי אני קודמת להלכה, ההלכה נותנת לה גושפנקה. כשחכמים מגדירים את אופני הקניין, חזקה, שטר, משיכה, הגבהה וכדומה, חכמים בעצם פועלים כמחוקקים של הקבוצה החברתית היהודית, הם לא פועלים כבעלי סמכות הלכתית. את הפעולה הזאת עצמה אפשר לעשות בגויים, עושים את זה על ידי המחוקקים שלהם. ולכן, כאשר אני לומד את הדברים האלה, למעשה, אני לא באמת לומד תורה. אני לומד תחום שהוא מאוד חשוב לפסיקת הלכה. צריך לדעת מה קניינו של מי, או איך קונים דברים. אבל באופן עקרוני, אם היינו קובעים קניינים אחרים, אז אלה היו דיני הקניין. למשל, קניין סיתומתא, כן, מנהג הסוחרים, הגמרא אומרת שהוא גם תקף, שמה שהסוחרים קובעים ביניהם שהוא יהווה קניין לגיטימי מבחינתם, או תקף מבחינתם, ההלכה מכירה בזה, כן, תמיד מביאים את הדוגמה של המזל וברכה של היהלומנים. לוחצים ידיים, אומרים מזל וברכה, זה בעצם נחשב שם קניין. לא עומד במבחנים של הקניינים ההלכתיים הרגילים, אבל ההלכה מכירה בזה, כיוון שבעולם המשפטי מה שקובע זה חוקי הגילדה. ואם הגילדה החליטה שדבר כזה הוא קניין תקף, אז גם ההלכה מכירה בו כקניין תקף. זאת אומרת שבעצם דיני הקניין הם לא תורה. זה לא איזשהו רעיון שקשור לרעיונות של התורה, שמשיג את המטרות של התורה, שמבוסס על חשיבה תורנית. לא, זה פשוט הסכמה חברתית. במקרה של החברה היהודית, הגורם המחוקק זה חכמים, סנהדרין. אבל הם לא פועלים פה כחכמי תורה, הם פועלים פה כמחוקקים של הקבוצה הזאת. יכלו לבוא מחוקקים אחרים, אצלנו היום למשל זה הכנסת. עושה בדיוק את אותה עבודה מה שעשתה סנהדרין אז, וזה לא פחות קדוש ולא יותר קדוש, זה לא קדוש בכלל, כמו שמה שהסנהדרין עשתה זה לא קדוש בכלל. זה מאוד חשוב לפסיקת הלכה. אני לא צריך לפסוק הלכה, אני צריך להכיר את חוקי הכנסת, כיוון שההלכה מכירה בהם בתור החוקים הרלוונטיים לתחום הזה, ולכן ללמוד אותם זה מאוד חשוב בשביל לפסוק הלכה, אבל זה לא נחשב חלק מהתורה. זה לא לימוד תורה. אני אחדד את זה קצת יותר בהמשך, אבל זה מה שדיברנו בפעמים הקודמות. אני רק רוצה להוסיף כאן עוד נקודה. בתוך הדברים דיברתי על זה שדיני הקניין בעצם הם הבסיס לרובד המשפטי של ההלכה, כן, לדיני הממונות. וברקע אמרתי ש נוהגים לחלק, הטור ובעקבותיו השולחן ערוך חילקו את ההלכה לארבעה טורים, אבן העזר, יורה דעה, חושן משפט ואור החיים. יש תת חלוקה של ארבעת הטורים האלה לטורים של הוראת איסור והיתר וטורים של דיינות. כן, איסור והיתר זה אור החיים ויורה דעה, ובעיקר יורה דעה זה נחשב איסור והיתר, אבל אני מתכוון לאור החיים ויורה דעה, זאת אומרת כל התחום הלא משפטי של ההלכה, ואבן העזר וחושן משפט זה הדיינות, כן? זה לומדים רבנות וזה לומדים דיינות בז'רגון שמקובל היום. מעניין לראות, כמו שראינו לגבי דיני הממונות, ראינו שיש לחכמים סמכויות מיוחדות, הפקר בית דין הפקר. המלך יש סמכות, מנהג, וגם לחכמים יש סמכות של הפקר בית דין הפקר. ולמה? אז הסברתי שבעצם דיני הממונות תלויים בקונבנציה החברתית, בהסכמה החברתית. וכשהחברה הסכימה שאלה ואלה יהיו דיני הקניין, אז אלה דיני הקניין הנוהגים. לכן, ברגע שאם אני אומר שבעלות על ממון היא בעצם סטטוס חברתי, החברה מכירה בך כבעלים על הממון, אז אמרתי שבמקום שבו החברה למשל לא קובעת דיני ממונות או לא מכירה בדיני ממונות, אז באמת לא תהיה בעלות. והבאתי, כן, בגטו, למשל, שכל, לא הייתה שום משמעות לדיני ממונות, הבאתי את הרב גיברלטר, אז הטענה היא שבאמת, מבחינה הלכתית, אין שם דיני ממונות. לא יהיה גזל ולא יהיה שום דבר כזה, בגלל שאין את התשתית שנדרשת בשביל איסור גזל. התשתית של דיני הקניין. זאת אומרת שדיני הקניין מתכוננים, כן, על ידי החברה. ואם החברה לא כוננה דיני קניין, אז אין דיני קניין. עכשיו, כשבית דין מפקירים ממון, זה אותו ביטול. כשבית דין מפקירים ממון, למה הפקר בית דין הפקר? מה פתאום בית דין יכולים לשנות את דיני הממונות? מה, בית דין יכולים להתיר גזל? למה הם יכולים להתיר איסור חזיר? למה בית דין יכולים להתיר איסור גזל? התשובה היא שבית דין משמשים פה כנציגי הציבור, בתור המחוקקים. ואם הציבור לא מכיר בך בתור הבעלים של הממון, אז אתה לא הבעלים של הממון, בגלל שמושג הבעלות הוא מושג חברתי. ואת אם החברה לא מכירה בך כבעלים, אז אתה לא בעלים. לכן כשבית דין מפקירים את הממון, הם בעצם אומרים, החברה או אנחנו כנציגיה, לא מכירים בך כבעלים על הממון. ממילא אתה באמת לא תהיה בעלים. החברה לא מכירה בך בתור הבעלים. זאת אומרת, מה שראינו לגבי הגטו, שכיוון שלא נהגו שם דיני ממונות, אז באמת לא היו דיני ממונות, לא הייתה בעלות, זה בעצם גם הבסיס לדין הידוע של הפקר בית דין הפקר. שבמקרים מסוימים בית דין מפקירים ממון של מישהו, זה בעצם אומר שהחברה לא מכירה לא מכירה בבעלות שלך על הממון, ולכן אתה באמת לא בעלים. אני לא אכנס שוב פעם, אתה מנחם שאלת על אם זה לא סותר את האפלטוניות, זה לא סותר, ו בפעם הקודמת בהרחבה, אולי זה היה ביום שישי, או ביום שישי, לפני שבוע, אני לא זוכר כבר, בשיעור הקודם, או בשיעור ימי שישי, או בשיעור הזה.
לא, דיברנו על השיעור הקודם, שיעור הקודם דיברנו על זה.
אוקיי, אז דיברתי על זה בהרחבה, אני לא אחזור לזה כלום.
רב?
כן?
נכון לומר את זה גם לגבי איסורים, שזה דבר שהוא קודם לדין, שהרי רב שמעון שקוק כותב בכמה מקומות, גם הרב מביא את זה האופי הפלטון של התלמוד, שאיסורים זה מציאות בחפץ, והדין הוא נוסף לזה, כמו הזהב ומעשה אסור, שיש את המציאות, והדין נוסף לדין ההלכתי.
לא, אין לזה קשר. זאת אומרת, זאת הפלטוניות של ההלכות, שרב שמעון בעצם טוען, שהדין מתחיל מאיזשהו סוג של מציאות בחפץ, והדין משתמש במציאות הזאת, וקובע מה ההשלכות הנורמטיביות שלה. אוקיי? אבל את המציאות הזאת לא קובעת הסכמה חברתית. זה לא כמו דיני הממונות. את המציאות הזאת קבעה התורה. בדיני הממונות, מה שמיוחד שם זה לא רק שיש איזושהי מציאות שעליה נבנית הקומה ההלכתית, אלא שהמציאות הזאת לא נקבעת על ידי התורה, אלא נקבעת על ידי ההסכמה החברתית. זה הנקודה המייחדת את דיני הממונות. וזה לא נכון בהקשר של איסורים אחרים. לכן יהיה הפקר, אבל בית דין לא יכול להתיר איסור חזיר. כי בית דין לא קבע את המציאות הזאת שיש בחזיר, ממילא הוא גם לא יכול...
אבל גם שם החלוקה בין מציאות לבין האיסור היא תקפה. שהמציאות קודמת לאיסור. גם אם המציאות נקבעה על ידי התורה.
כן, נכון. אז זה לגבי דיני ממונות.
הרב, 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 הקביעה הזו ההלכתית של הרב גיברלטר בשואה, אז גם בסדום, בסדום, אם סדום החליטו שגזל זה מותר ואין בכלל דיני ממונות, וכל אחד לוקח, אז התורה תקבל את זה. הרי זה כל המושג של דינים של בני נוח.
השאלה הזאת עלתה בשיעור הקודם, נדמה לי על ידך. ואני עניתי.
אני לא הייתי שם.
אני חושב, זה עלה בשיעור הקודם.
סורי.
מה שאני עניתי, זה שבסדום באמת לא היו דיני ממונות. והתביעה על סדום הייתה על זה. העובדה שאין דיני ממונות לא אומרת שזה בסדר שאין דיני ממונות. זה רק אומר שבפועל אין דיני ממונות. אבל חברה...
אז איך הרב גיברלטר קיבל את זה ואמר, אוקיי, אם הנאצים החליטו לא לסדום, אנחנו נזרום מזה.
חברה שלא מכוננת דיני ממונות היא חברה מרושעת. אבל עדיין בפועל אין דיני ממונות. זה לא אומר שאין תביעה על החברה כי אין דיני ממונות. אז מה אתה רוצה? זה מה שאני רוצה מכם. איך יצרתם מצב שאין בו מערכת משפטית?
אז איך הרב גיברלטר נשכנע לזה?
לא הבנתי.
איך הרב גיברלטר נכנע לזה?
אז נכנע לזה. אין דיני ממונות.
אז תיצור. אז תעשה את מה שאתה יכול.
אני לא יכול לעשות מה שאני יכול. אין דיני ממונות. אין.
מהחברה.
אז אם הרב גיברלטר היה בסדום עם איזה קהילה קטנה של יהודים שהצליחה לשרוד שם בבית של לוט, אז הם היו זורמים עם ההפקרות.
נכון. ברור, אין דיני ממונות. סדום, הוא היה בסדום. מה זה אם הוא היה בסדום? הוא היה בסדום.
לא, הרב גיברלטר היה בסדום.
כן, הרב גיברלטר היה בסדום.
נכון.
הוא הייתה סדום. גטו-קוב.
לכן אני חולק עליו, אני חושב שזה שהוא זרם עם הנורמטיביות של הנאצים, לא היה צריך להיות. היה צריך להגיד, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים לתקן את העולם. כל העולם הוא קצת סדום, אבל יש איים של מוסר, ויש איים של דינים. זה
הופך לאיים של מוסר, אין בעלות ממונית, נקודה, עובדה, אין. מה אתה רוצה לזרום? אתה יכול להמציא המצאות, אתה לא יכול לייצר יש מאין. אין בעלות על ממון. זה לא שאלה של לזרום או לא לזרום, זה שאלה של להכיר במציאות. אני מאוד לא אוהב שהאש שורפת אותי, אבל אם אני בתוכה, היא תשרוף אותי.
הרב, אם היינו עושים זום אאוט מכל האנושות, לפני, אז היית אומר, רוב האנושות לפני 3,000 שנה, לא היה להם דינים, היו כולם גזלנים שודדים אחד את השני. אז בואו נזרום עם המציאות הזו. לא, עם ישראל או כל חברה מתוקנת, כן הקפידה על בעלות ועל מוסר. אז אנחנו צריכים
להתקנע. בחברה שלה עצמה, דיני ממונות. אבל אם אתה חי בתוך חברה אחרת שבה אין דיני ממונות, אז זה לא שאלה של לזרום או לא לזרום, אין דיני ממונות, אין.
אז אל תיכנע לזה, אתה לא חייב להיכנע לנורמה שסביבך, בקהילה שלך, הרי לא פנו אליו נאצים, פנו אליו יהודים. אני אומר, בקהילה שלנו אנחנו ממשיכים לחיות בתודעה של שולחן ערוך יורד.
אתה יכול להמשיך לתודעות שאתה רוצה, אתה יכול גם לקחת כדורי LSD, אבל אין דיני ממונות, נקודה. זה לא שאלה של להיכנע ולא להיכנע, אין, במציאות. זה פשוט ערבוב תחומים. אתה יכול מאוד לבכות את המצב. אתה כמובן מחויב לנסות ולהשפיע עליו. בתור תושב סדום, אתה צריך לנסות ולגרום לזה שסדום לא תהיה סדום, שיהיו שם דיני ממונות. אבל אם אין לך השפעה ולא הצלחת לעשות את זה, אז בפועל אין דיני ממונות. נקודה. זהו. זאת מציאות. אבל לא, דיברנו על זה בשיעור הקודם. לא כדאי.
אבל הרב כן אמר שאם אנחנו מאמינים שהבעלות היא באמת קיימת, אז עדיין יהיה בעיה מוסרית, גם אם אני חי בחברה של סדום.
בעיה מוסרית, יש מקום לדון, אני מוכן להסכים שתהיה בעיה מוסרית. בעיה משפטית, במושג
כן,
הבעלות
בעיה משפטית.
אין, אוקיי? אני לא יודע, השאלה שבה אני מתלבט, זה כיוון שאין בעלות, השאלה האם מוסרית אפילו זה נכון לעשות את זה. בגלל שבשביל שהדבר הזה יהיה מוסרית, צריך את מושג הבעלות. למשל, ניתן דוגמה על גזל גוי, דיברנו על גזל גוי. אז רב שמעון אומר שגזל גוי אסור, גם למאן דאמר שאין איסור לא תגזול על גזל גוי. כן, מחלוקת ראשונים. אבל לפי הראשונים שאומרים שגזל גוי לא אסור מדאורייתא, רק מדרבנן. אומר רב שמעון שקופ, אבל יש איסור לא תגזול משפטי. עכשיו שם, למה זה ככה? כי מושג הבעלות קיים גם אצל גוי. הכלב שלא תגזול לא חל שם. אז שם אתה יכול לדבר על זה שפגיעה בבעלות יש בה בעיה מוסרית. גם אם לא בעיה של לא תגזול, בעיה הלכתית. אבל אם אין בעלות בכלל, לא שאין לא תגזול, אין בעלות. אז ממילא גם לא שייך לא תגזול. במצב כזה אני אפילו לא בטוח שיש עניין מוסרי. אתה, מה זה מוסרי? אין, אין בעלות, אין. אתה חי בעולם מטורף. אין בעלות.
אם כל היהודים בגטו היו מקיימים את המדינה בעלות.
יש עניין מוסרי לשמר את הבעלות אם היא קיימת. אבל לא בטוח שיש עניין מוסרי להמציא בעלות פיקטיבית כשאין בעלות.
כאילו, שהיא קיימת באידאה. כאילו, זה אולי אין עניין. כאילו, בעלות שהיא קיימת...
אתה מתלבט, האם יש איזשהו עניין לשמר את זה כשאין בפועל... בפועל, בממשות, אין דין, יש בעולם האפלטוני, אבל בממשות אין, אין בעלויות, אין, אין דיני בעלות פה. אז השאלה אם יש אפילו עניין מוסרי לשמר את זה, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. לגבי גזל גוי זה אחרת, כי שם המושג הבעלות ודאי קיים. רק התורה לא הטילה על זה את איסור לא תגזול, אבל מושג הבעלות קיים. אז שם ברור שמוסרית אסור לגזול. זאת אומרת שאתה פוגע במושג הבעלות, והבעלות קיימת במקרה, זה לא חברה מושחתת, זאת חברה אחרת, שאיסור לא תגזול לא קיים שם. איסור ההלכתי של לא תגזול. אז זה לגבי, זה לגבי ממונות. לגבי, לגבי אבן העזר, רציתי להוסיף לגבי אבן העזר, שאנחנו רואים תופעה דומה באבן העזר. באבן העזר יש גם כן סמכות מאוד ייחודית לחכמים. להפקיע קידושין. קודם מקדש, הדתא דרבנן מקדש. שזה מאוד דומה להפקר בית דין הפקר. ולא קיים זה באבן העזר, קודם מקדש, הפקר בית דין הפקר זה חושן משפט. ביורה דעה ואור החיים אין סמכויות כאלה של חכמים. לא יכולים להתיר איסורים. או לבטל את חובת תפילה, או לא יודע בדיוק, משהו כזה. או את איסורי שבת. אוקיי?
מה זה מבינה קורה במה לתורה?
לא יודע דור החיים. מה?
למה לא לקום שבע אל תעשה? זה הם כן יכולים לעשות.
בסדר, הם לא יכולים לבטל את האיסור. יכולים להגיד לך, בשבע אל תעשה, אל תקיים את זה. הם לא משנים את המצב ההלכתי עצמו.
גם לכל מנבסרמן, בקונטרס דיבה ספרים, מציג את זה בתור אופציה.
לא הבנתי?
בקונטרס דיבה ספרים, בסימן ג' רב לכונה בחקירה השלישית שם בהתחלה כותב שזה הסתפקות, האם הם רק אומרים שאתה לא חייב לעשות אותו, או שכל המצווה עצמה נעקרת מהמציאות, לא קיימת יותר.
לא, זה, טוב, אני לא מקבל את זה. ברור שהיא קיימת. אז רק, זה רק אומרים לגברה, אל תעשה את זה. אחרי זה, זה ממש בל תויסיף. אבל, או בל תגרה. אבל בחושן משפט ובאבן העזר, הקידושין לא קיימים. לא שאומרים לך תעבור על איסור אשת איש. הקידושין לא קיימים כשחכמים מפקיעים אותם. או בהפקר בית דין הפקר, הבעלות שלך מתפוגגת. אין בעלות. לא שאומרים לך למרות שיש בעלות מותר לגזול. לא, אין בעלות. וזה עובד אחרת באבן העזר ובחושן משפט מאשר באור החיים וביורדיה. ואגב, שם זה גם בקום עשה, באבן העזר ובחושן משפט. אין את ההגדרה הזאת שזה רק בשבע אל תעשה ולא בקום עשה. זה לא מהפרשה של חכמים עוקרים דבר מן התורה. למרות שראשונים כבר כתבו שיש גם בקום עשה, במקרים קיצוניים, אבל זה לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, מה זה אומר בעצם? שאבן העזר וחושן משפט הם שניהם בעצם מהווים את הספירה המשפטית של ההלכה. ואמרתי שהספירה המשפטית בעצם זה ביטוי לקביעות החברתיות, כן, לסטטוס החברתי שלך. בעלות זה בעצם סטטוס חברתי, החברה מכירה בבעלות אז יש בעלות. קידושין, כן, זוגיות זה גם סטטוס חברתי, ולכן רק בגלל שהחברה מכירה בכם כזוג נשוי אתם נשואים או מקודשים. זה בעל נשואים, לא קידושין. אם החברה לא תכיר בכם כמקודשים, אתם לא תהיו מקודשים. ולכן, כשחכמים מפקיעים קידושים, קודם הקדש לדעת הרבנן מקדש, כשחכמים מפקיעים קידושים, זה בדיוק אותו דבר כמו להפקיר ממון. הם לא מתפקדים פה כחכמים תורניים, הם מתפקדים פה כמחוקקים של החברה היהודית. וברגע שנציגי החברה היהודית אומרים, אנחנו בקידושים האלה לא מכירים, אז אין קידושים. לכן אני רוצה למשל לטעון לפי זה, וזה האחרונים הצביעו על זה במקומות מאוד נדירים, ובצריך עיון גדול וכו', על, על, על הפקעת קידושין פרוספקטיבית. בדרך כלל אנחנו מבינים שהפקעת קידושין עובדת אחורה. אנחנו עוקרים את הקידושין שנעשו שם, ו, וממילא היא לא אשת איש. אבל העקירה נעשית למפרע. ואז מסבירים את זה שזה כמו מנגנון של התניה, קודם מקדש על דת הדרבנן מקדש, וברגע שחכמים לא מסכימים, זה כמו שלא יתקיים תנאי, ולכן הקידושין בעצם בטלים מעיקרה. כבר מלכתחילה לא, לא היו קידושין. אבל יש מקומות מסוימים, אני לא נכנס לזה עכשיו בפרטים, רק מאיר הערה, יש מקומות מסוימים שבהם רואים שיש הפקעה פרוספקטיבית. הקידושין בטלים מכאן ומעכשיו והלאה. לא אחורה. עד עכשיו היא הייתה אשת איש, מעכשיו כשחכמים הפקירו, אם הפקיעו, היא מפסיקה להיות אשת איש. בלי גט. היא מפסיקה להיות אשת איש. עכשיו זה הרי דבר שלא עולה על הדעת. איך יכול להיות דבר כזה? כן, אני כבר לא זוכר, יכול להיות. מישהו אומר שכתבתי על זה טור. אני כבר לא זוכר. איך זה יכול להיות דבר כזה? טענה שלי זה שזה לא הפקעה של הקידושין, של פעולת הקידושין. זה הפקעה של מצב הקידושין. כמו שכשחכמים מפקירים ממון, אז הם לא עוקרים את פעולת הקניין שעשית כשקנית את הממון. הם אומרים, אנחנו לא מכירים בך עכשיו, מעכשיו והלאה, כבעלים על הממון. אתה לא בעלים על הממון, אנחנו לא מכירים בזה יותר. אז ממילא אתה מפסיק להיות בעלים, כי ההכרה הציבורית היא המשמעות, בלי זה אין משמעות לבעלות. בעלות פירושה שהציבור
מכיר
בתור בעלים, ולכן מישהו אחר לא יכול לקחת וכן הלאה. אותו דבר קורה לגבי קידושין, שנייה אחת, אותו דבר קורה לגבי קידושין. כשחכמים אומרים, אנחנו יותר לא מכירים בכם כזוג נשוי, החברה לא רואה בכם זוג נשוי, אתם לא זוג נשוי. בלי גט. וזה לא בגלל שזה נעקר למפרע, לא עקרנו את פעולת הקידושין. עקרנו את מצב הקידושין. אתם לא מקודשים יותר. כי החברה לא מכירה בכם כמקודשים. אגב, אני חושב שיש רמז בני יהושע על זה. שזאת המשמעות של עדים לקיום הדבר. למה צריך עדים לקיום הדבר בקידושין? העדים לקיום הדבר הם בעצם איזשהם נציגים, כמו בעידין כזה, אבל נציגים של הציבור, שאומרים, הציבור מכיר בפעולה הזאת כפעולת קידושין. הציבור מכיר בכם כזוג נשוי. כי בלי זה, לכן בקידושין זה עדים לקיום הדבר, זה עדות מכוננת. זה לא עדות שמעבר ראיה למשהו. היא מכוננת את הקידושין. למה? כי ההכרה הציבורית, מכוננת את הקידושין. את אם הקידושין, אם לא תהיה הכרה ציבורית, לא יהיה קידושין. זה המשמעות של עדות לקיום הדבר. אז לכן חכמים יכולים להפקיע את הקידושין, כי אם הכרת הציבור היא תנאי לתחולת הקידושין, אז ברגע שאין הכרה של הציבור, אין קידושין.
אז הרב, מצאת פתרון גדול לכל בעיות העגונות.
לא שומע?
מצאת פתרון לכל בעיות העגונות.
נכון.
מנחים למי?
כן. יתרון עקרוני, עכשיו אפשר לדון האם אנחנו באמת מוכנים להפקיע את הקידושין האלה או לא. זה דיון אחר. יש, אתה יכול, זה שאלות ששאלו תוספות כבר שאל הרי בהפקעת קידושין. בהפקעת קידושין, אז למשל אם מישהו שולח שליח ומבטל, לגרש את אשתו ומבטל אותו שלא בפניו. אז חכמים יפקיעו את הקידושין, כי אחרת הוא ייתן לה את הגט, הוא כבר לא שליח בכלל, אז הגט לא תקף. היא נשארת אשת איש, אבל היא לא יודעת, היא תחשוב שהיא אשת איש, היא תתחתן עם מישהו אחר, יבוא עליה, יהיו ממזרים, בלגן שלם. אז מה עושים חכמים? בגלל החשש הזה, יפקיעו את הקידושין. שואל תוספות, אז אם ככה, יכול כל אחד לחפות על בת אחותו. בת אחותי זינתה, היא נשואה לי, והיא זינתה. עכשיו, כיוון שהיא בת אחותי, אז יש לי סנטימנט אליה למרות שהיא בגדה בי. אוקיי? אז אני רוצה להציל אותה מהדין מדין מיטה, כי אני חייבת מיטה בתור אשת איש. מה אני עושה? אני עכשיו, היא עדיין אשתי. אני שולח לה גט על ידי שליח ומבטל את השליח שלו בפניו. ואז מה קורה? חכמים מפקיעים את הקידושין למפרע, ואז יוצא שבעצם הקידושין שעשיתי אז לא היו קידושין. ממילא גם כשהיא בגדה בי לפני שבוע, היא כבר לא הייתה אשת איש. אז הכל בסדר, היא כבר לא חייבת מיטה. לא סוף כבר שואל, למה לא נעשה את זה? או, מה זה למה לא נעשה את זה? לא נעשה את זה, זה ברור שלא נעשה את זה, אבל למה שבן אדם לא ישתמש בהפקעת הקידושין הזאת שעשו חכמים כדי לחפות על בת אחותו? אז ישנם מצבים שבהם חכמים לא משתמשים בסמכות שלהם להפקיע את הקידושין, כי זאת אומרת ששם הקידושין לא יופקיעו. כי על זה חכמים לא יפקיעו קידושין. אם אתה עושה את זה בכוונה כדי להימלט מהדין. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים שחכמים לא תמיד משתמשים בכוח הזה שיש להם, כדי, זאת אומרת, להפקיע קידושין. עכשיו, פה הם לא משתמשים בזה כי הוא עשה שלא כהוגן. הוא מנסה לעשות תרגילים. אבל חכמים, גם במקומות אחרים, לא משתמשים בזה. למשל, בתקופה שחכמים יכלו להפקיע קידושין, בית דין הגדול שבדור, רב אסי ורב עמי וכו', אז למה באמת לא התירו עגונות באופן כזה? הייתה עגונה, יכול לבוא לבית דין של רב עמי ורב אסי, שיפקיעו את הקידושין של בעלה. מה הבעיה? היתר עגונות, הכל מצוין, למה לא עשו את זה? כנראה, הייתה מדיניות של חכמים, שהם לא משתמשים בכוח שיש להם במקומות, אלא במקומות מאוד מאוד מסוימים. גם במקומות שיש צורך, כמו היתר עגונה, ולא מישהו שעושה תרגיל כדי להימלט מן הדין, אלא באמת להציל את העגונה, ויש לנו אינטרס להציל את העגונה. לא עושים שימוש בקודם מקדש בשביל להציל עגונות. יש מדיניות של חכמים, מתי עושים שימוש בדבר הזה, מתי לא. אז ברמה העקרונית, אפשר היה לעשות שימוש בקודם מקדש, בהפקעת קידושין, כדי להתיר עגונות. אבל כמדיניות חכמים כנראה לא חשבו שנכון לעשות את זה. עקרונית אפשר היה לעשות את זה.
אז מדי לפי מה... הפשוט של הרב, הפשוט של הרב גם מאוד מתרץ את התוספות שם בגמרא, בדף כתובות של קדיש, תינח קדיש בקספה, אבל קדיש בביה מאי. שמה, כאילו, אם לא אומרים ככה, אז באמת קשה לפרש את הפשוט של התוספות. אבל אני לא הבנתי כל כך, כי...
אז זה הטור שהתכוונתם כנראה, מי שכתב לי קודם.
אני לא יודע, כן, אני למדתי עכשיו, למדתי עכשיו את הסוגיה הזאת, ושמעתי את מה שהרב אומר לגבי ממון, ואמרתי, אולי נגיד זה גם בקידושין, אבל באישות. אבל...
אני מסביר את הגמרא הזאת בכתובות, שלב אחרי שלב. מה והמינה, מה המסקנה, מה ההבדל, יש שם המון קשיים בגמרא.
כן.
בדיוק לאור מה שאמרתי כאן, אני מסביר את כל המהלך של הגמרא.
אבל אז אני שלמדתי, אז אני לא הבנתי, כאילו, הסברה הזאת של להגיד שאישות, זה דבר באמת, זה גדר של, זה הגדרה חברתית, לכאורה זה קצת סותר, זה קצת כאילו נגד ה...
לא, אני לא סיימתי. מה שאני רוצה לומר, יש... אני אגיד את זה ואז תשאל אם יש לך עוד שאלה, בסדר? יש דמיון בין אבן העזר לחושן משפט, במובן הזה שבשני ההקשרים יש סמכות לחכמים לשנות את הדין, לבטל את הדין, לשנות את הדין, אבל יש גם הבדל בין הדברים, וזה קשור לשאלה ששאלו קודם לגבי איסורים, כי בממונות, אם חכמים יבטלו, זאת אומרת, למה חכמים יכולים להפקיר ממון? כי בעצם חכמים הם גם הבסיס לזה שיש בעלות על ממון. הבעלות על ממון היא תוצאה של הסכמה חברתית. החברה קובעת את דיני הקניין, מתי אתה תהיה בעלים ואיך תהיה בעלים וכדומה. זה לא קורה באבן העזר. מושג הקידושין, התורה קבעה אותו, הוא לא קיים לפני שהתורה קבעה אותו. זה שהחברה תקבע לעצמה קונבנציה כזאת, זה לא מעניין את אף אחד. התורה קבעה שיש מושג של קידושין. אבל התורה מטלה את זה בהסכמה או בהכרה הציבורית. אז החלק השני דומה לדיני ממונות, שזה תלוי בהכרה הציבורית. אבל החלק הראשון זה לא אותו דבר. בממונות, כשהתורה, כשהחברה לא, החברה היא זו שקבעה את דיני הקניין, לא התורה.
כן, אז יפה, אז כן, אז זה מובן.
לא החברה קבעה את זה, התורה קבעה את זה, רק זה תלוי בהכרה של החברה, אבל החברה לא יכולה לקבוע שעושים קידושין על ידי עמידה על רגל אחת.
יש לרב ראיות כאילו במוצקות שכאילו זה באמת מראים שהתורה שמה את זה בידי ההגדרה של החברה.
מה, בממונות?
כאילו לכאורה זה חידוש גדול להגיד דבר כזה, כאילו זה לא, איפה ראינו דבר כזה, חוץ מה... לא, על אישות.
באישות לא, באישות זה לא, לא החברה הקובעת.
זה לא החברה, כן, אבל התורה רצתה שזה...
שההכרה, היא הכרה...
שההכרה תהיה בחברה, כן, הכרה היא הכרה חברתית. את זה איפה אנחנו רואים, הרב?
אני טוען את הטענה הזאת, בגלל שמדובר פה ברובד משפטי, וכך אני מסביר את הכל דמקדש, הדת הדרבנן מקדש.
מה זאת אומרת מדובר פה על רובד משפטי?
אבן העזר וחושן משפט, זה החלק המשפטי של ההלכה.
אני אומר
ואמרתי שהחלק המשפטי, להבדיל מהחלק הלא משפטי, אור החיים ויורה דעה, מה ההבדל ביניהם? החלק המשפטי של ההלכה זה בעצם מערכת המשפט של ההלכה. עכשיו, מערכת משפט בכל העולם מכילה דיני מעמד אישי, שזה אבן העזר, ודיני ממונות, משפט אזרחי, חושן משפט. הטענה זה שמערכת משפטית באשר היא, זאת בעצם מערכת שמנוהלת על ידי החברה. החברה קובעת אותה, החברה מכירה בה, והחברה גם מחוקקת אותה בעולמות אחרים, לא בהלכה. אוקיי? זה מה שמאפיין מערכת משפטית. ולכן הטענה שלי, שכמו שבכל העולם דיני מעמד אישי, כמו דיני הקניינים, נקבעים על ידי החברה, גם בהלכה, בחלקים המשפטיים שלה, זה מערכת משפטית. וכמו כל מערכת משפטית, זה תלוי בהכרה ובקביעה החברתית. בהכרה. בקביעה זה רק כושל משפט ולא אבן העזר. אבל בהכרה, אור החיים ויורה דעה לא. אור החיים ויורה דעה זה לא מערכת משפטית. זה הלכה שהיא לא משפט.
הרב, הצענו את זה גם ביורדה, בגמור במועד קוטון, נראה לי בתחילת הדפים, לא זוכר בדיוק איפה, בגמור בחגיגי, דפחית נראה לי גם, מובן שהמושג של חול המועד, למרות שהוא מהתורה, נתנו לו לחכמים את הכוח. כן, זה אותו רעיון. כן. זה אותו רעיון, לא?
לא בדיוק.
למה זה?
התורה מוסרת לחכמים לקבוע איזה מלאכות נאסרו בחול המועד.
מה זה חכמים? חכמים זה הנציגים של העם, זה אותו רעיון.
לא בדיוק. כי שם קובעים את ההגדרות של ההלכה. בקידושין, חכמים לא יכולים לקבוע את ההגדרות של ההלכה. אישה נקנית בכסף, שטר וביאה. לא חכמים קובעים את זה, ולא הציבור קובע את זה.
למה? לפי הרב זה, גם החכמים קובעים את זה, כי לא. זה פירוש של הפסוק. פסוק זה הרי המצאה של, הפירוש של הפסוק זה חכמים הסבירו.
הם קובעים את זה כפרשנים, ולא שהם קובעים מה שהם רוצים. הם חושבים שזה מה שכתוב בתורה. זה לא קשור. זה לא אותו דבר.
אז יש פה עוד חילוק.
בכל המועד, זה לא הליך פרשני. בכל המועד חכמים אומרים, מה נראה לנו מלאכה משמעותית, זה מה שנעשה בכל המועד.
כן, אבל זה פרשני. זה
פשוט ככה טוב פסוק.
הם מפרשים את זה גם, הם מפרשים מה הכוונה מלאכה, הם מפרשים את זה כפסוק, זה פרשנות.
הם מפרשים, הם קובעים.
מה נקרא? למה הם?
התורה אומרת להם, מה שאתם תקבעו, אני מכירה בזה. בקידושין, התורה עצמה אומרת כסף שטר וביאה. החכמים, באמצעות מדרשים, מוציאים שהתורה אמרה את זה.
בסדר, אז בקטע...
הם לא קבעו את זה מסברתם. החכמים הוציאו את זה במדרש.
אוקיי, אז בהתחלה נגיד, בקטע הראשון של להוציא מה בדיוק התורה התכוונה, בקטע הזה נכון שזה שונה, שיכול למועד זה ככה ולהגיד לא. לא, אבל בקטע השני זה דומה. בקטע השני של קידושים נגיד, הם קובעים איך בדיוק יהיה קידושים, מתי זה מופקע, מתי זה לא. ובכל המועד גם אותו רעיון, שהם קובעים והם מפקיעים את זה. הם מפקיעים מה זה מלאכה, מה זה לא מלאכה.
לא, הם לא מפקיעים כלום, הם קבעו מה מותר ומה אסור. אז זה קשור להפקעות.
כן, הם יכולים להגיד שזה לא.
תורה השאירה להם לקבוע את ההגדרות, מה מותר ומה אסור, בכל המועד.
כן, הם יכולים, אבל נגיד עקב זה שהם יבינו שמלאכה ישתנה הדורות, ויבינו שמלאכה עכשיו זה לא מה שהבינו לפני 200 שנה, אז הם יכולים להפקיע את זה.
כמו שבכל תקנה דרבנן, חכמים שתקנו גם יכולים לשנות. זה ברור.
אז בסופו של דבר, למה זה לא דומה? אני אנסה להבין.
זה דמיון סכמטי, אבל זה לא אותו רעיון. שם הם קובעים גדר הדין.
שמה, מה?
שינה, התורה קבעה את גדר הדין. לא חכמים. זה שחכמים פרשו את התורה, אז מה? הם פרשו אותה, אבל התורה קבעה את זה, רק חכמים הם אלה שמצאו את זה בתורה. בכל המועד, לא התורה קבעה את זה. התורה השאירה את זה פתוח. מה שחכמים יקבעו, זה מה שאני אומרת.
אוקיי, אבל... עוד פעם, זה נכון שיש הבדל, אבל בסופו של דבר, שתם יכולים להפקיע משהו, ולסדר אותו בצורה שונה. יש להם את אותו כוח.
בסדר, זה נכון, אוקיי.
וואו, כן, מצאנו את זה בכל המועד, גם את המושג הזה. אז מצאנו, ברוך חיים גם מצאנו את המושג הזה.
זה כמו שאלה סמנטית. יש, ברור שיש איזשהו סוג של דמיון בין שני ההקשרים האלה. זה, אבל, אתה יודע, חכמים גם יכולים להפר נדר.
אוקיי, אז הנה עוד דוגמה. אז עוד דוגמה, בסדר, אין בעיה.
להתיר נדר, כן, אז זה... בסדר, אפשר למצוא דמיון כזה בעוד מקומות, אבל זה לא המנגנון הזה. זה לא אותו מנגנון.
ההפך, לכאורה זה אותו מנגנון, רק זה לא אותו דוגמה, ככה זה נראה. זה אותו מנגנון של הפקעה, רק דוגמאות שונות.
דוגמאות... יכולים להפקיע גם פה וגם שם. אבל המושג הוא מושג אחר. פה דרושה הכרה של חכמים כדי שזה יהיה תקף, אבל התורה קבעה מה ואיך מקדשים אישה. רק התורה אומרת, אם החברה לא מכירה בקידושים, פשוט לא יהיה קידושים. אבל לא שהחברה יכולה לקבוע איך מקדשים ומה ואיך לא מקדשים.
נכון, זה גם אתם יודעים, בכל המועד.
כל זה מקדש זה הפתרון.
בכל המועד לא התורה קבעה מה אסור ומה מותר, חכמים קובעים.
לא, התכוונתי שבסופו של... בסדר, אז אמרתי, זה דוגמאות שונות, אבל אותו המנגנון של הפקעה יש פה.
אוקיי, אפשר להתווכח אם זה הדמיון הזה הוא משמעותי או לא משמעותי, אני לא רואה איך נתקדם עם זה. יש...
האם הניסוח קודם מקדש...
דמיון ויש צד שלא דמיון. טוב.
האם הניסוח קודם מקדש, אתה אומר מקדש לא מבלבל, כאילו זה נשמע... שיש כאן איזה עניין שהוא דעת זה התנאה, אבל לא בגלל שיש איזה כוח לחברה באופן עקרוני.
זה הטעות הנפוצה, גם בראשונים לדעתי, במחילת כבודם. זאת אומרת, בדרך כלל נוטים לחשוב שמדובר שם על התניה.
מה אכפת לי מדעתו לפי מה שהרב אומר? זה לא הדעה שלו זאת שמשנה לי.
דעתו של מי?
דעתו של המקדש, לא זאת איזה שמקובעת, החברה לא שקובעת.
מעניין את הסבתא שלי.
אז למה קודם כל זה מקדש שדעת לדבר מקדש? מה המשפט הזה בא להגיד?
שאם הוא
מקדש
על דעת חכמים, למה? כי התורה אמרה שהקידושין שלך הם על דעת חכמים. לא כי אתה
התכוונת. וגם אם הוא לא על דעת חכמים, וגם אם הוא לא
קדש על חכמים, עדיין זה. מה שאתה התכוונת זה לא מעניין אותי. זה הטעות. אנשים חושבים שזאת התניה של המקדש. שהמקדש עושה תנאי. אני מקדש בתנאי שחכמים יסכימו. על דעת חכמים. לא, טעות. התורה קבעה שהקידושין שלך הם על דעת חכמים, לא אתה. לכן, למשל, כשחכמים מפקיעים, מה הראיה? ראיה פשוטה. מה קורה כשחכמים מפקיעים קידושין, כשהוא קידש בעל כורחה? כן? תליוע וקדיש. תליוע והתקדשה. כן? אז הוא קידש אותה בעל כורחה. אז הוא עשה שלא כהוגן, אנחנו עושים לו גם כן שלא כהוגן, מפקיעים לו את הקידושין. אתה מבין ששם הוא לא קידש על דעת חכמים. הוא הלך נגד דעת חכמים, והוא רצה לעשות את זה בכוח נגדם. אז הוא התנה שהוא מתנה את הקידושים בזה שחכמים יסכימו, הוא הפוך. הוא לא רוצה שהם יפריעו לו. אז איך אפשר לבטל שם קידושים? להפקיע קידושים? זאת ראיה פשוטה, שזה לא יכול להיות התניה של המקדש. עוד פעם אני אומר, רוב הראשונים והאחרונים ככה למדו, אבל לדעתי זה לא יכול להיות נכון. זאת התנאה
של התורה,
לב בית דין מתנה, או שהתורה מתנה, זה לא המקדש. אבל זה הטור שכתבתי, תסתכלו, אני ממש מסביר את זה, שלב אחרי שלב בגמרא בכתובות, זה מיישב את כל הקשיים. הרבה יותר טוב ממה שכולם מסתבכים שם. כשמבינים את זה ככה, מה ואמינה, מה המסקנה, שלב אחרי שלב בגמרא בכתובות, זה מיישב אפלה ופלה. אגב, יש סתם עוד משהו מעניין, זה אף פעם לא שמתי לב לזה, עד שראיתי אצל ברכיהו ליפשיץ, כן, הוא המשפטן מירושלים. אני בקשר איתו. בכל אופן, אז הוא, יש לו איזושהי הצעה, לפתור את בעיות ההגינות, על זה שהמדינה תפקיר את כסף הקידושין. כי המלך הרי יכול להפקיר ממון. לא קשור לחכמים, נכון? לא, לא, לא הייתי מתקרב לקשר, זה מישהו אחר. זה פרופסור אחר למשפטים. הוא מבוגר ממני. גם הוא בעצם מבוגר ממני, אבל הוא בשנתיים, הוא מבוגר ממני יותר. בכל אופן, הטענה שלו זה שהמלך הרי יכול להפקיר ממון. חכמים זה חידוש שהם יכולים להפקיר ממון. למה חכמים יכולים להפקיר ממון? אז צריך בית דין הגדול שבדור, כי בית דין הגדול שבדור בעצם זה כמו שררה שלטונית. אבל מלך ודאי יכול להפקיר ממון, זה כל הרעיון של מלך. כוח שלו זה להפקיר ממון, להפקיר קרקע, כן, המלך ודאי יכול להפקיע בעלות, כמו בכל מערכת משפט בעולם אגב, ששלטון יכול להפקיע ממון. אז הוא אומר, מה הבעיה? אפשר להפקיע את כסף הקידושין. אז אמרתי לו, רגע, אבל מה זאת אומרת להפקיע את כסף הקידושין? הרי הקידושין היו לפני 10 שנים. עכשיו הבעל עושה כל מיני פועל שטיקים, ולא נותן גט לאשתו. אז אתה מציע שהכנסת תפקיר לו את הממון שלו. כן? הפקר בית, כמו הפקר בית דין הפקר. אבל מה זאת אומרת? הממון שלו היה אז שלו, והוא קידש אותה לפני 10 שנים, ואתה רוצה עכשיו להפקיע את הקידושים. איך תפקיר את הממון של לפני 10 שנים? זה כבר לא בעולם. כשהוא קידש אותה זה היה שלו. אתה מפקיר את זה לאז? זה אומר לי, מה אתה רוצה? זה הגמרא אומרת, זה אף פעם לא שמתי לב לזה. הגמרא עצמה, הרי כשהבית דין מפקיר את הממון, הוא מפקיר את הממון אחורה. הוא לא מפקיר עכשיו את הממון. הוא מפקיר את הממון שלפני 10 שנים הוא לא היה שלך. זה הרי פעולה שלא תעלה על הדעת. איך יכול להיות שבית דין יכול לעשות דבר כזה? איך אפשר להפקיר את הבעלות שלך על הממון מלפני 10 שנים? לא עכשיו. עכשיו אני מוציא לך את הממון, אין בעיה. אבל תנח דקדיש בקספה, כן, שהאפקר בית דין אפקר, אתה מפקיר את הממון, זה בגמרא בהתחלה חשבה לפחות, אתה מפקיר את הממון ולכן הקידושין פוקעים, אוקיי? אבל אתה מפקיר ממון שלפני 10 שנים.
הייתה איזו התניה כזאת תלויה באוויר, שאפשר תמיד למפריע
ל... לא, לא בהתניה. התניה זה השלב הבא של הגמרא, קודם מקדש ועד הרבנן מקדש. בהתחלה אמרו, תנח דקדיש בקספה, קדיש בביאה מאיקה למימר, ואז הביאו את ההתניה, קודם מקדש. אבל בהתחלה, עוד בלי ההתניה, הבינו שבכסף זה בסדר, למה? כי יש הפקר בדין הפקר. וזה לא בהתניה, זה רק מדין הפקר בדין הפקר. עכשיו, איך זה יכול להיות הפקר בדין הפקר שאתה מפקיר את מה שהיה אז? אתה מזכיר לי, יש רש"י בבעל מציע, על הקרדום. אתה הולך שמה? מה נימול? כן, יש שם איזה דיון בגמרא שמה, מי מעל בקרדום? האם האישה מעלה, הבעל מעל? אולי בית דין מעלו. אתה לא זוכר את ההקשר שמה. רש"י שמה מסביר, שכשבית דין מפקירים ממון, זה לא הבית, נגיד כשאני עכשיו מפקיר ממון, מדין הפקר בדין הפקר, בתחום מסוים שבית דין החליט להפקיר את הממון, אוקיי? אז זה לא הבית דין של הגמרא או של הסנהדרין שקבעו את הדין הזה, הוא הפקיר את הממון שלי עכשיו, הם כבר מתים, מזמן. מי שמפקיר את הממון זה הבית דין שחי עכשיו. רק הוא עושה את זה לפי ההנחיה של הבית דין הקדום, ככה רש"י מסביר. זה בא מציע אולי צדיק זין, אני לא זוכר את הדף. צריך לראות את זה שם, מה נימול, זה צריך לחפש את הגמרא שם. אז זה גם כן מעניין, אז זה הפוך למה שאני אומר עכשיו, כיוון הפוך של ציר הזמן. שבית דין הקדום לא יכול להפקיר ממון של עוד 1,000 שנה. הוא לא חי עכשיו, הוא לא יכול להפקיר ממון. באותה מידה, בית דין של עכשיו לא יכול להפקיר ממון של לפני 1,000 שנה. כשאתה מפקיר את הממון, אתה מפקיר עכשיו את הבעלות העכשווית על הממון. אז הוא אומר לי, ברכיהו, אתה רואה, לא נכון? הנה, בהפקר בית דין הפקר, ההפקר הפקיר את הממון אז, בעבר. אז גם הכנסת שהיא מפקירה עכשיו את הממון, יכולה להפקיר אותו לאז, ככה הוא ענה לי, לכאורה צודק. אני טוען שהוא לא צודק. אי אפשר להפקיר ממון למפרע, זאת הייתה הווה אמינא בגמרא, ובהווה אמינא באמת הגמרא חשבה שמפקירים עכשיו את הממון. אבל למסקנה זה באמת ירד, וזה לא עובד מדין הפקר בדין הפקר. אבל זה, טוב, הפלגתי כבר יותר מדי. טוב, אז ענייננו, מה שאני רציתי רק להשלים את התמונה ולומר...
אז מה, אז הרב אומר גם לא, שזה גם לא כמו תוספות בסוף, במסקנה של הרב? זה גם לא כמו תוספות?
איזה תוספות?
שם, בקדיש בקספה. תינח.
זה תנאי.
שזה מבוסס על הפקר בדין הפקר, הקספה. באה ואמינה לפחות.
באה ואמינה.
כן.
כן, באה ואמינה כן. זה ירד
למסקנה. ואז מסקנה, אז הרב...
אני מחלוקת שם, מה קורה, האם אהבה אמינה שתנא דקדיש בקספה? אז אומרים, מה אם קדיש בביאה? זה כמו אומרת, בביאה זה קודם מקדש.
שבי הרבנן, בילות
שבי לא... שאמרו קודם מקדש, עכשיו זה כבר חוזר ומסביר גם את קדיש בקספה, או שקדיש בקספה נשאר על הפקר בדין הפקר, וזה רק הסבר על קידושי ביאה. אז יש מחלוקת ראשונים, אם אני זוכר נכון, האם למסקנה גם ההפקר בדין הפקר ירד? כי הקודם מקדש פועל גם על קידושי כסף, כמו שהוא פועל על קידושי ביאה. לא צריך להפקיר את הכסף בשביל להפקיע את הקידושים. זה מסקנה זה ירד, זה רק הווה אמינה.
כן.
טוב. בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו. אז הטענה בעצם זה שיש תחומים, אני עכשיו מסכם, יש תחומים שהם חשובים מאוד לקביעת ההלכה, אבל הם לא תורה. למשל, דיני הקניינים, לדעתי, ללמוד את הגמרות על הגבהה, משיכה וכו', זה לא לימוד תורה. זה לימוד הלכה. צריך ללמוד את זה כדעת מהי ההלכה. זה לא לימוד תורה. במובן המהותי. כי זה קביעות של חכמים, יכלו לקבוע דיני קניין אחרים, או סתם, לא חכמים אפילו, החוקי המדינה יקבעו דיני, למשל היום, כשיש דיני קניין אחרים, כי החוק קבע את דיני הקניין, אז מה שקובע מבחינה הלכתית זה החוק, לא הגמרה על דיני קניין, החוק. אבל ברור שללמוד משפטים זה לא לימוד תורה, לא מברך על זה ברכת התורה. אז אני טוען שגם כשהחוק לא קבע, אלא חכמים קבעו את דיני הקניין, הם פעלו בכובעם כמחוקקים, לא בכובעם כחכמים. פשוט אלה היו המחוקקים של פעם, לא הייתה כנסת. המחוקקים היו החכמים. אז הם פעלו בכובעם כמחוקקים, לא בכובעם כחכמים. אז ממילא הדינים שהם קבעו בדיני הקניין זה לא לימוד תורה.
אז הרב לא מקבל את החילוקים שבין קניין דאורייתא לקניין דרבנן, האם זה מועיל דרבנן מול דאורייתא?
הזכרתי את זה בשיעור הקודם. ברור שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אין מה לדון בזה בכלל.
למה בכלל התורה צריכה לכונן אבל קניינים שלה?
יש לה דברים שהיא עשתה לכונן, לא יודע. יש מעט מאוד קניינים התורה קבעה, רוב אמרתי שמסכת בבתרא נחשבת מסכת בלי פסוקים. כי קניינים זה...
ולמוד קניינים דאורייתא זה נחשב למותרה?
מה?
ולימוד קניינים שהם מדאורייתא, בני קניינים שהם מדאורייתא נחשב?
ודאי. זה לכן התורה קבעה, לכן התורה כתבה את זה. כי זה תורה. זה קיים בלי קשר לתביעת חכמים. יכולים לעקור את זה. אבל עקרונית, הדבר הזה הוא נכון. לתמיד. ולכן זה תורה. מה שחכמים קבעו, הם קבעו, בסדר, משיקוליהם שלהם, וזה כמובן מחייב, הלכתית. אבל אין מאחורי זה רעיון של התורה. זה סברה של חכמים, הם חשבו ככה, חשבו אחרת, קבעו מה שקבעו, כמו המחוקק. גם מה שהמחוקק קבע, הוא מה שקובע הלכתית. אבל ללמוד את זה, זה לא נקרא ללמוד תורה. אותו דבר, אמרתי, תקנות הקהל, הבאתי כמה דוגמאות לעניין הזה.
ומה השורש מחלוקתם הרב של החכמים בדברים האלה? כאילו,
לא שומע?
מה שורש מחלוקתם של החכמים בדיני קניין? כאילו, רק מה החברה רוצה שיהיה?
איך נכון להפקד? כמו שיש מחלוקת בכנסת. לעומת זאת, עשיתי הרי השוואה לאבן העזר. ללמוד את שלוש דרכי הקידושים, כסף שטר וביאה זה ודאי תורה. כיוון שכסף שטר וביאה, בניגוד לדיני הקניין, קניין של אישה, את זה התורה קבע. זה דומה לקניינים שכתובים בתורה, בממון. בסדר? שזה תורה. זה לא דומה לקניינים שנקבעו בתורת המשפטים. כיוון שבאבן העזר, בקידושים, שלושת צורות הקניין של אישה, זה התורה קבע, לא חכמים קובעים. צריך הכרה של חכמים, או של החברה. אבל מי שקבע את זה, זה התורה. כך נכון לקדש, כסף שטר וביאה. אי אפשר לגעת בזה, אי אפשר לקדש אחרת. אז ממילא, ללמוד את זה, זה ללמוד תורה, זה ללמוד מה שהתורה אמרה. זה שצריך הכרה, כדי שזה יהיה תקף, זה נכון גם באבן העזר וגם בחושן משפט. ויש הבדל שבחושן משפט, הקביעות עצמן זה קביעות של מחוקק. ובאבן העזר הקביעות הן קביעות של התורה. התורה קבע שהם קדשים בכסף שטר וביאה. בסדר? אוקיי, יש... מה? יש עוד כמה הקשרים שבהם אני יכול לעשות את ההבחנה הזאת, או הבחנה דומה. יש למשל בשאלת שאלת המוסר. אז אני לא אכנס עוד פעם, נתתי על זה כבר סדרות, שתי סדרות נדמה לי של שיעורים, על הלכה ומוסר. אני אתמצת את מסקנתי מהסדרות ההן. טענתי היא שההלכה ומוסר אלה שתי קטגוריות בלתי תלויות. ההלכה לא עוסקת במוסר, והמוסר הוא לא הלכה, לא קרב זה אל זה. בסדר? גם החלקים בהלכה שהם הלכות מוסריות לא עוסקים במוסר, עוסקים בהלכה. כשההלכה אומרת לא תרצח, היא לא קובעת עיקרון מוסרי שאסור לרצוח. העיקרון המוסרי שאסור לרצוח קיים עוד לפניה. אמרתי, באו בטענות לקין, כן, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, עוד הרבה לפני שהתורה ציוותה על רצח. היה ברור שלא מוסרי לרצוח. כל אחד אמור להבין את זה, גם בלי ציווי. שופך דם האדם גם עוד לא היה. אז למה התורה כותבת לא תרצח? כי הוא רצה להטיל על זה גם איסור דתי, לא רק איסור מוסרי. ואת התורה אומרת שכשאתה רוצח, אתה לא רק עברת עבירה מוסרית, אתה גם עברת עבירה הלכתית. ולכן האיסור לא תרצח הוא לא איסור מוסרי. המצוות השכליות, המצוות השימיות, מה שמחלקים, אין לזה שורש וענף. אין דבר כזה מצוות שכליות. כל המצוות הן שימיות. ואתה, גם המצוות שנראות שכליות, אני לא, הם לא באות מצד הסברה, נגיד המוסרית לפחות, מצד הסברה המוסרית. הן באות מצד סברה דתית. בסדר? לכן, גם ב, גם בצ, גם ב, ב, כן. גם ב, ב, היבט ה... אז בקיצור, אז גם ההלכות המוסריות הן לא באמת מבטאות מוסר, וגם ההלכות האנטי מוסריות אין שום בעיה בזה שהן סותרות את המוסר, כי הן לא אומרות שהמוסר לא נכון, הן רק אומרות שהלכתית צריך לפעול באופן לא מוסרי. יש סיבה הלכתית שמחייבת אותי לפעול כך. נכון, זה לא מוסרי, זה פותר הרבה בעיות, לא משנה, זה נכון בלי קשר לזה שפותר בעיות, ברור לי שזה נכון. בכל מקרה, אבל אם זאת ההנחה...
אבל זה כן סותר בסוף את מה אני עושה.
מה?
זה כן קצת סותר כאילו...
זה לא סותר, זה רק מכניס אותי לקונפליקטים.
זה מכניס אותי למרוך, כאילו.
מכניס אותי לקונפליקטים, קונפליקט זה לא סתירה. גם פיקוח נפש בשבת זה קונפליקט. זה לא סתירה, אז זה מחליט מי גובר על מי.
זה שונה, כי פיקוח נפש בשבת אומרים לך, השבת הוא מצד דתי, וגם מצד דתי אומרים לך, תחלט.
אבל עדיין יש לך קונפליקט. אתה נתקל פיקוח נפש מול שבת, מה עושים? לא יודע, צריך לחשוב מי דוחה את מי. אז מה אכפתי? אז קונפליקט בין מוסר לבין הלכה, גם הוא קונפליקט, וצריך להחליט מי גובר על מי. אז מה? לפעמים אולי אני לא יודע מה לעשות, אז אני בבעיה, אבל המערכת כשלעצמה לא מכילה סתירה. אין פה סתירה, אין בעיה במערכת. הבעיות של הלכה ומוסר בדרך כלל מוצגות כבג במערכת. יש סתירה במערכת, הרי ההלכה הזאת היא לא מוסרית. אני אומר, לא, זה לא רק במערכת. זה קונפליקט, שאני לא יודע האם המוסר גובר או ההלכה גובר, צריך לדון. אבל, אבל, אבל זה לא סתירה, קונפליקט הוא לא סתירה. כן, דוגמת השוקולד, כן, השוקולד הוא, כדאי לאכול אותו כי הוא טעים, ולא כדאי לאכול אותו כי הוא משמין. נכון? מי צודק? שניהם צודקים, הוא גם טעים וגם משמין. עדיין ברמה הפרקטית, אבל מה לעשות? לאכול או לא לאכול? אני בקונפליקט. אבל יש מזה איזושהי בעיה לוגית, בעיה עקרונית? לא. השוקולד הוא גם טעים וגם משמין.
הדוגמה של השוקולד זה דוגמה של הרב או קיבל את זה מבקום?
לא, לא, שלי. למה?
שאתה מעניין.
אוקיי. לא, חביבה עליי, משתמש בהמון, אבל כן, נדמה לי שהיא שלי, עד כמה שאני זוכר. בכל אופן, אז אותו דבר אני אומר לגבי הלכה ומוסר, אתה אומר לי לא יודע מה, אשת כהן שנאנסה צריכה להיפרד מבעלה. תמיד כולם מתקוממים, זה ממש לא מוסרי, כל הטראומה שהיא עברה, עכשיו צריך להעביר אותה עוד טראומה. התשובה היא נכון, זה לא מוסרי. ויש ערך דתי שמחייב אותם להיפרד, כי זה, אחרת זה יפגע בקדושת הכהונה. אז מה זה אומר? שהפעולה הזאת היא פעולה לא מוסרית, אבל מתחייבת הלכתית. כמו השוקולד, טעים אבל משמין, אוקיי?
אבל האם זה לא אומר שאלוהים אמר לך באותו רגע, הסקוט שבריך הוא אומר לך, תעשה לפי הלכה ולא לפי המוסר?
זה לא אומר לך? לא ניכנס לזה עכשיו, על זה הערכתי טובה. לא בהכרח, לא, לפעמים המוסר גובר.
הרב, אולי זה מתחזק מזה שאנחנו אומרים שישראל זה מציאות, ולכן המציאות לא אכפת לה מהמוסר שנגדה? כאילו יש לכל שינה נמצא, זה מעכשיו זה כמו אש ויד.
מוסר או מציאות, כן, אם אתה ריאליסט אתי, ריאליסט מוסרי. לא בטוח, אני לא יודע עד כמה זה יהיה רלוונטי. בכל אופן, אז אם אני אומר שמוסר והלכה הם שתי קטגוריות בלתי תלויות, אז מה זה אומר בעצם? למשל, ועשית ישר והטוב. כן, אז זה להתנהג בצורה ישרה והגונה, אוקיי? הרמב"ן הידוע. ועשית ישר והטוב. אף מונה מצוות לא מונה את זה. במניין המצוות. למה לא? מצווה, ועשית ישר והטוב, לא? לא, כי לכולם ברור שזה ציפייה מוסרית. אין מה להכניס אותה למניין המצוות, כי מניין המצוות עוסק בהלכה. מוסר והלכה אלה שתי קטגוריות. אבל, מצד שני, ברור שמוסר...
הרב...
אבל זה הרחתי ואני לא אכנס לזה שוב, אבל... אבל הטענה שלי זה שמוסר לא יכול להיות לו תוקף, אלא אם כן הוא רצון השם. אלא אם כן הוא בא מהקדוש ברוך הוא, מאלוקים. בעולם התאיסטי אין תוקף למוסר. כן, אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני, אבל לא במובן שאנשים שלא מאמינים באלוקים הם לא מוסריים. זה לא נכון עובדתית. אלא אנשים שלא מאמינים באלוקים, המוסר שלהם הוא לא עקבי. כי אין מוסר תקף. זה שהם חושבים שהמוסר הוא תקף, הם טועים.
הרב, בספר הוא הביא דוגמה לגבי מוסר, שמזה שהקדוש ברוך הוא, יש את המידות של הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא נקמן, אז אם היינו צריכים, יודעים את זה מזה, אז היינו גם צריכים להיות נקמנים. סימן שמוסר זה משהו שיש לנו בראש. אבל מישהו דיבר איתי על זה, גם שחתבתי על זה, זה קצת לא כל כך ראייה. כי כזה שכתוב לא תנקום, כתוב לנו מפורש, לא היה לנו אף פעם צד שאנחנו נעשה משהו הפוך מהתורה. כתוב לא תנקום, אז אם כתוב שמידות של הקדוש ברוך הוא שהוא נקמן, ברור שהוא לא התכוון שנהיה נקמנים.
אני אענה לך בשני מישורים. א', מה היה קורה אם לא היה כתוב לא תיקום ולא תיטור?
מה הכוונה? מה היה קורה? היינו חייבים בזה, מה הכוונה?
לא, אז מה, היינו אמורים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא אומר ולהיות נקמנים?
לא, זה ברור, לא, הטענה הזאת זה ברור שלא. בסדר, אבל מצד שני, לא, אבל הרב אביר היה מסוימת, הוא אמר, מזה שכתוב מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מזה אנחנו רואים שהיה צד ש...
ההנחה בבסיס הראייה זה שבלי קשר ללא תיקום גם כן היינו נוהגים כך.
לא, בסדר, אבל...
יש הנחה, נכון?
בסדר, אבל זה לא ראייה להגיד מהמידות של הקודש... ההנחה הזאת ש...
זה כן ראייה. כל ראייה מבוססת על הנחות. יש פה הנחה. אם אתה מקבל את ההנחה, זאת כן ראייה. אם אתה לא מקבל את ההנחה, זאת לא ראייה.
לא, אבל לא צריך להגיע להנחה הזאת. זאת אומרת, גם בלי ההנחה הזאת היינו יודעים שלא תנקום זה בעיה, כי כתוב לא תנקום, אז ברור שלא היינו אומרים את זה. זאת אומרת, ההנחה של הרב הוא נכון, אני מקבל אותה. ההנחה
שלי זה קיים גם בלי שהיה כתוב, וכיוון שכך, אנחנו היינו עושים את זה גם בלי שזה היה כתוב, וזאת אינדיקציה לזה שכנראה המוסר יסודו אצלנו ולא בציווי.
נכון.
אפשר להתווכח על זה אם לא מקבלים את ההנחה הזאת.
לא, לא, אני מקבל את ההנחה לגמרי. רק אומר, להביא את זה בתור טענה שהיא ראייה, זה לא כל כך ראייה במובן הזה, כי אתה יכול להגיד גם בן אדם שלא...
אני אומר, ואני אחזור שוב. כל ראייה מבוססת על הנחות.
אני לא יכול לקבל הרב בנושא הזה.
זה בסיס לראייה. אם אתה לא מקבל את ההנחה, נכון, אז אין ראייה. זה א', ב', מעבר לזה,
למה אתה מציית לזה ולא לזה?
מה זה, מה?
יש הגדרה ללא תיקום ולא תיטור.
אוקיי.
מה קורה אם אתה נמצא מחוץ לתחום שמוגדר כאיסור של לא תיקום?
אוקיי.
סתם כן כדאי להיות נקמן, כי צריך להידבק מדבר.
יש כזה, מה באמת מחוץ להגדרה הזאת? יש בזה כזה הגדרה רחבה שהיא מחוץ להגדרה של לא תיקום?
לא יודע מה, לא תיקום ולא תיטור, בני עמך, כן? זאת אומרת, מה עם גויים? יש מצווה...
נאמר על בני עמים? מי אמר שזה נאמר על בני עמים? יש הגדרה כזאת?
לא שומע.
לא תיקום ולא תיטום, נאמר רק על עם ישראל?
כל המצוות שבאנם לחברו, הם מצוות למי שעושה מעשה עמך.
אוקיי.
נכון. עכשיו, אם אני רוצה לנקום בגוי, אין איסור שלא תיקום ולא תיטום. אז אין איסור. אז מותר. האם אני חייב לנקום?
אוקיי, הבנתי.
טוב.
הרב, אני מסכים
לגמרי. זה דברים פשוטים. זה לא...
הרב, אם אנחנו מסכים לגמרי עם ההנחה של הרב שהבסיס למוסר חייב להיות מאלוקים, אז בסופו של דבר אם הרב עושה את הפיצול הזה בין הלכה לבין מוסר, אז כאילו הקדוש ברוך הוא, אם היינו יכולים לשאול אותו ישירות, אז הוא היה נמצא בזה מין פיצול אישיות, יש לי הלכה ויש לי רצון ש... בסדר, אתה ברור, אתה יש לך קונפליקט כמו כולנו, אבל בסוף אתה רוצה משהו אחד. אז למה לעשות את הפיצול הזה בכלל, שקדוש ברוך הוא רוצה הלכה והוא רוצה מוסר? יש רצון השם ורצון השם, אם לא צריכים לך לתת לזה כותרות, מה זה משנה אם זה...
זאת העובדה, יש שתי קטגוריות כאלה, מה זה כאן למה לעשות?
אבל זה מלאכותי, אם בסוף זה רצון השם, אז אנחנו סתם יצרנו את זה...
זה כזה רצון השם, זה מין סוגי רצון, סוגים שונים, יש להם הגדרות שונות, זה לא עובד באותה צורה. לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר. זה לא אותה מערכת. אי אפשר להכניס את הכל לתוך אותה מערכת. זה בכוונה נשאר בחוץ.
אבל למה ליצור את השתי הקטגוריות הנפרדות, שבסוף זה רצון השם, ורצון השם הוא...
למה ליצור קטגוריה שלפני משורת הדין, מידת חסידות? תגיד שהכל חייבים וזה הכל.
לא, יש לזה בסיס שאנחנו מתחברים, יכול להסביר את זה. פה, פה זה סתם, אני, כשאני בא לקדוש ברוך הוא יושב, הייתי יושב, צדיקים יושבים ואת רותם ורשם, ואני שואל לקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה, אז הוא יגיד לי, תלוי, יש רצון שלי במסגרת הקטגוריה של הערכה, ויש רצון שלי במסגרת הקטגוריה של המוסר, זה נשמע מלאכותי, אבל מלאכותי נורא.
יש שני אספקטים, אני אומר לך, מבחינה הלכתית חשוב לעשות כך, מבחינה מוסרית חשוב לעשות כך, עכשיו יש לך קונפליקט, צריך להכריע את הקונפליקט, אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, כנראה היה אומר לי איך להכריע, ואני לא יכול לשאול אותו, גם לא בשמיים לי, אז אני צריך להכריע, בסדר? הוא לא צריך להיות מבולבל, הוא גם לא צריך להיות בקונפליקט, הוא היה יכול להגיד לי מי גובר על מי.
בסדר גמור, אבל למה לי ליצור, נקודתית יש קונפליקטים בכל מעשה, אבל באופן כללי להגיד יש לנו חלוקה של הלכה וחלוקה של מוסר, כשבסוף שניהם מבוססות על רצון השם, זה נשמע מאוד מלאכותי.
אני לא יודע למה זה מלאכותי, זה שתי קטגוריות שונות, למה לעשות מהם קטגוריה אחת? הן פשוט שונות בעצם.
שניהם שואבות את תוקפן רק מרצון השם.
אבל המוסר כפוי על הקדוש ברוך הוא, וזה לא סותר את זה ששואב את תוקפו מרצון השם.
וההלכה לא כפויה על הקדוש ברוך הוא.
לא.
זה חלוקה יסודית מאוד שהרב עכשיו אומר. לא,
עיין בטור 4-5-7. אז עוד פעם, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לדיונים האלה, עשינו אותם כבר בהרחבה בעבר. מה שאני רק רוצה לומר, שאיך אני מתייחס לתחום המוסר. גם תחום המוסר ברור שהוא מנחה אותי במה לעשות ומה לא לעשות פרקטית, בחיים. אבל הוא לא שייך להלכה. זה תחום חוץ הלכתי. עכשיו, פה זה נקודה מעניינת, בגלל שהמוסר, בניגוד לחוקי המדינה, או דיני הקניין, או תורת המשפטים, או כל מה שדיברתי קודם, המוסר במובן הזה דווקא דומה לאבן העזר. זה כן תורה. זה כן תורה ולא הלכה. הדין עד המלכותה ותורת המשפטים זה הלכה אבל לא תורה. המוסר הוא תורה אבל לא הלכה. כיוון שהמוסר בסופו של דבר זה פירוש לבעשית הישר והטוב. זה פענוח של, 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 של רצון התורה, של רצון השם דרך התורה. במשנה שאני לא מפענח את זה באופן פרשני, אני מפענח את זה מתוך מה שאני מבין. אבל עדיין, כשאני מבין שזה הישר והטוב, אז זה נכלל בפסוק שאומר לי, ועשית הישר והטוב. אז זה כן תורה, ולעסוק בזה זה תורה. אולי תורה בגברא, זה אולי יש מקום לדון קצת. אבל זה לא הלכה. אז זה מצב הפוך. למה שראינו בדין עד המלכותא ובתורת המשפטים, ששם זה היה הלכה, אבל לא תורה. כי מאחורי המוסר יש מהות, יש רעיון, שהוא רעיון אמיתי, רעיון של התורה. מאחורי דיני הקניין אין רעיונות, הסכמות חברתיות, כך קונים, כך לא קונים, זה לא, אין פה רצון מיוחד של התורה, אוקיי? אני אדגים את זה יותר על דיני דרבנן, כי שם זה בא לידי ביטוי בצורה אולי אחדה ביותר, אבל לפני כן, אז אני אומר, אז המוסר למשל זאת קטגוריה אחת, לפני משורת הדין, מידת חסידות, למען תלך בדרך טובים, כן, כל המשפחה הזאת, גם כן, זה איזשהו סוג של עיקרון חוץ הלכתי, אבל ברור שהתורה מצפה מאיתנו להתנהג על פיו. מה קורה כשהוא סותר הלכה? דיון אחר. אבל כשאין סתירות, התורה מצפה מאיתנו להתנהג באופן הזה, אבל זה לא הלכה. בסוגיית של קופין על מידת סדום בבבא בתרא, פרק ראשון, אז שם חכמים לוקחים עקרונות מוסריים מסוימים, וקובעים אותם בתור חובה הלכתית. קופים על מידת סדום, או זה נהנה וזה לא חסר, שתוספות קושר למידת סדום וכדומה. שם חכמים בעצם באיזשהו סוג של תקנה דרבנן, קבעו שהחוק המוסרי הזה יהיה גם חיוב הלכתי. וכנראה חיוב דרבנן, לא דאורייתא. כי ברמת ההלכה אין חובה דאורייתא, זה חובה מוסרית, לא חובה הלכתית. לפעמים חכמים חושבים שצריך להגן את זה גם הלכתית, אז הם קובעים את זה כהלכה דרבנן.
אבל הרב לא אומר שזה לא תורה אז.
לא שומע?
אז הרב לא אומר שזה לא תורה, גם הציווי, הרצון המוסרי זה גם נחשב תורה, רק לא הלכה.
נכון, אמרתי. והפוך מתורת המשפטים, שזה הלכה אבל לא תורה, המוסר הוא תורה אבל לא הלכה.
כן, אז כאילו, דווקא מין אין לזה, זה רק אם אני מחלק באופן יסודי בין הלכה לתורה.
עכשיו אני עושה חלוקה לשני הכיוונים.
ומה נפקא מינה, נגיד, מה...
מה לברך ברכת התורה? לא יודע, למשל.
אם אני, כאילו, אם אני מברך ברכת התורה על כל דבר שהוא תורה ולא רק הלכה, אז אני גם מברך על זה.
לא, להפך. ועל דבר שהוא הלכה ולא תורה, לא לברך ברכת התורה.
כן, אז על הלכה ולא תורה.
לא, אבל הרב כן אמר שליבה של התורה זה הלכה. הלכה לא כמו הלכה במשפטים.
ככה הלך כל המהלך. אמרתי, קודם כל, הליבה של התורה זה ההלכה. עכשיו אמרתי, נכון, אבל יש הלכות שהן הלכה והיא לא תורה.
כן, ויש...
מה של התורה זה מה שהתורה אומרת בתחום ההלכתי. וזה
כמובן
תורה שהיא גם הלכה. אבל יש בהלכה עוד אגפים, עוד קטגוריות, שהן רק הלכה, אבל הן לא תורה. היא לא התורה אמרה אותם. רק התורה משתמשת בהן, כמו תורת המשפטים או... הדברים כאלה.
לפי זה לימוד אתיקה מברכים ברכת התורה, כי זה תורה ולא הלכה?
לכאורה כן.
מעניין.
אגב, תורת המשפטים גם היינו מחייבים לפני התורה. אז מה, איפה ההבדל בעצם? גם בשני, לפני התורה הייתי מחייב, התורה לשני מוסיף הפסוק.
לא, כי בתורת המשפטים, תורת המשפטים זה תוצאה של קונבנציה. אין מאחורי
אבל קונבנציה ש...
יכלו לקבוע את הקניין ככה, יכלו לקבוע את הקניין אחרת. מה שיקבעו
זה... נכון, אני אומר, האירוע המגדיר זה באמת קונבנציה, אבל בסוף יותר מחויבות שעומד בפני עצמה. כלומר, אנחנו חייבים למשפט
לגבי התורה. אבל תורה לא מספיק שזה מחייב. יש הרבה דברים מחייבים. תורה זה אמור להיות איזשהו רעיון שהתורה, שמקורו בתורה. יש איזושהי אמת.
לא, הרעיון המוסרי שבהינתן קונבנציה, אני גם מחויב לה. זה הרעיון המוסרי כאן, הרעיון המשפטי.
נכון. אבל הקונבנציה עצמה היא לא תורה, אמרתי. ללמוד את דיני, גדרי דין עד המלכות הזה לימוד תורה. אבל ללמוד את דיני המלך עצמם זה לא לימוד תורה.
אז בשאלה למוסר, מה פוגע בשני זה לא תורה, אבל בהינתן ופגעתי בשני שזה אסור, זה כבר כן תורה.
כן. לברר את העובדות מה פוגע ומה לא, זה פסיכולוגיה. אז זה לגבי לפני משורת הדין, מוסר וכדומה, אז אמרתי שחכמים... לוקחים לפעמים חלקים מסוימים ששייכים למוסר, זה משהו חוץ הלכתי, וקובעים על זה סטמפל הלכתי. הופכים את זה להלכה דרבנן, ובהמשך אני אדבר על זה שגם הלכות דרבנן זה כנראה לא תורה, לפי ההגדרה שלי. אבל זה עוד יבוא בהמשך. יש אולי עוד נקודה אחת שאני רוצה להביא בהקשר הזה, לקח לי יותר מדי זמן. כן, אולי שני דברים אני אגיד עוד בהקשר הזה. יש בקדושים תהיו, אז הרמב"ן שמה אומר, כן, לא להיות נבל ברשות התורה, בתחילת פרשת קדושים. כשאתם מסתכלים על המצוות שהרמב"ן מוסיף לספר המצוות של הרמב"ם, הרי בסוף ספר המצוות יש הוספות של הרמב"ן והורדות של הרמב"ן. זאת אומרת, הרמב"ן, חלק מהמצוות של הרמב״ם הוא מוציא, הוא חולק עליו, ובמקומה מכניס מצוות אחרות, כי סך הכל צריך לצאת תרי"ג. מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. לא תמצאו שם את מצוות קדושים תהיו. עכשיו, לפי הרמב״ם, מצוות קדושים תהיו לא מופיעה שם, זה הוא כותב בשורש הרביעי. ביסוד מצווה שכוללת כל התורה כולה. כאילו, זה מהמצוות הכוללות. פשוט, קדושים תהיו פירושות תעשו את המצוות. לעשות את המצוות כבר הצטווינו במצוות עצמם. לא צריך למנות את המצווה שאומרת לי לעשות את המצוות. זה ככה הרמב״ם מסביר למה לא מונים את זה. אבל הרמב״ן בתחילת פרשת קדושים מסביר שהקדושים תהיו זה לא לעשות את המצוות, זה הפוך. זה לקיים דברים שלא נכללים במערכת המצוות. אז למה לא מונים את זה בתור מצווה? זה כבר לא מצווה שכוללת כל התורה כמו הרמב״ם. והרמב״ן לא מוסיף את המצווה הזאת למצוות העשה של הרמב״ם. אז התשובה, דיברתי על זה, זה פרדוקס הנבל. אם היו מוסיפים את זה למניין המצוות, אז מי שהיה עושה את זה לא היה נבל ברשות התורה, היה נבל לא ברשות התורה. כי הוא ביטל עשה. היו הופכים את זה להלכה. אם היינו מונים את זה במניין המצוות, אז היה הופך להיות הלכה, אז מי שהיה נגיד מגזים במשגל ובמאכל, כל הדוגמאות שהרמב"ן מביא שם, אז בעצם הוא היה מבטל עשה של קדושים תהיו. אז זה לא נקרא נבל ברשות התורה, זה נבל לא ברשות התורה. עברת על ההלכה. אבל התורה רצתה להשאיר אותו כנבל ברשות התורה, היא בכוונה לא רצתה לקבוע על זה איסור הלכתי. אז לכן את קדושים תהיו אי אפשר למנות במניין המצוות. אז הנה דוגמה לקטגוריה שבהגדרה נשארת מחוץ להלכה, למרות שהתורה מצפה מאיתנו להתנהג על פיה. כמו במוסר, כן?
אני הבנתי, לא הבנתי מי אמר, כאילו מי חידש את זה לרמב״ם, שאולי התורה כן רוצה שזאת תהיה הלכה.
לא הבנתי.
אולי, סתם, אולי התורה כן רצתה שההלכה תהיה שהוא לא יהיה נבל.
לא יהיה נבל במה?
שלא יהיה נבל, לא, גם לא, כאילו לא נבל, כמובן שאם הוא יהיה נבל, זה לא פשוט התורה.
ואז מה, ולקבוע את זה כמצוות עשה?
כן, כאילו, הרב אומר, כאילו...
זה יש איסור לאכול יותר מדי.
כן, דברים כאלה. מי אמר לרמב"ן שזה לא נכון, שזה מי
שהתורה לא התאבל את זה? לא יודע, אבל זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן הבין שקדושים תהיו כמו מוסר, הוא כנראה תפס, כמו שאני אמרתי קודם, שמוסר בהגדרה לא אמור להיכנס לתוך ההלכה. זה חייב להישאר קטגוריה נפרדת, חיצונית. ולכן הוא מבין שגם קדושים תהיו, למרות שקדושים תהיו זה לא בדיוק מוסר. קדושים תהיו זה מוסר אישי, זה לא פגיעה באחר. זה עבודה אישית.
איך?
לא לאכול הרבה, זה לא כמו ועשית ישר והטוב. עשית ישר והטוב זה מוסר במובן הרגיל, כן, לא לפגוע באחר, לעזור לאחר. קדושים תהיו זה לעשות לפנים משורת הדין, מעבר למה ששורת הדין אומרת, במובן האישי, לא במובן של פגיעה במישהו אחר. אבל עדיין, התפיסה של הרמב"ן היא שזה צריך להישאר מחוץ להלכה. אז זה מזכיר לי עכשיו עוד משהו, יש קושייה של רב חיים ויטל. רב חיים ויטל שואל למה התורה לא מצווה על עבודת המידות. בשערי קדושה הוא שואל את זה. כן, ידוע, יש תשובה שלו ותשובה של הרב קוק, כל מיני תשובות. אז רב חיים ויטל אומר שהתורה לא מצווה על זה כי התורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. והרב קוק אומר יותר מזה, הרב קוק אומר שהתורה לא רצתה לצוות על זה כיוון שבנושאים המוסריים גדול מי שאינו מצווה ועושה, לא מי שמצווה ועושה. אם התורה הייתה מצווה, אז היה הורס. כי הייתי עושה את זה כמי שמצווה ועושה. אבל כך או כך, יוצא שבעצם עבודת המידות, יש עניין לתורה להשאיר את זה מחוץ להלכה. ולכן, שאלת מאיפה הרמב"ן הוציא שקדושים תהיו, זה לא מצוות עשה, זה נשאר מחוץ להלכה. מכאן. את הרעיון שכמו המוסר שצריך להישאר קטגוריה חוץ הלכתית, גם המוסר האישי, העבודה על האדם עצמו, לא הפגיעה בזולת, גם הוא צריך להישאר מחוץ להלכה. כי אלה עניינים מוסריים שאני אמור לעשות אותם לא מחמת ציווי.
הרב, אבל פגיעה בזולת זה לא פגיעה גם בקדושה שלי עצמי?
לא הבנתי.
פגיעה בזולת זה לא פגיעה בקדושה שלי עצמי, בכך שאני מזיק, בכך שאני גוזל, בכך שאני פוגע?
אולי גם.
אבל זה לא כשלעצמו הפגיעה בזולת, לא בעייתית.
אז זה נקודה אחרונה, זה עבירה לשמה. מרא בן עזיר מדברת על גדולה עבירה לשמה יותר מצווה שלא לשמה. כמו יעלש את חבר הקיני, כן, שהיא עם סיסרה, שהיא שכבה עם סיסרה, ובעצם היא הייתה אשת איש, אז היא עברה איסור של גילוי עריות. אפילו בפיקוח נפש אסור לעבור על זה. ובכל זאת זה נחשב עבירה לשמה, והגמרא משבחת אותה על העניין הזה. תהיה אשת חבר הקיני. כן, היא הייתה אשתו של חבר הקיני, היא הייתה אשת איש. אז גם שם האחרונים, בגלל שהם נורא מבוהלים מהסוגיה הזאת, אז האחרונים נוטים להבין את הדין הזה של 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 עבירה לשמה כאיזשהו עיקרון דחייה פנים הלכתי, כמו עשה דוחה לא תעשה או מין משהו כזה. יש עקרונות דחייה כאלה בתוך ההלכה, יש מצבים שהאיסור נדחה בפניהם וזה עיקרון דחייה פנים הלכתי, אבל זה בדיוק זה לא, זה ברור שזה לא נכון. ברור שהעיקרון של עבירה לשמה הוא עיקרון חוץ הלכתי.
לרב יש מקומות, ראיות כאילו, במובן, ראיתי את זה בספר של הרב גם, אבל יש לרב ראיות מהשס כאילו, שרואים שזה לא שייך לפנים הלכתי כאילו, שזה משהו חוץ הלכתי ש...
מסתכל על הביטוי, מה זה עבירה לשמה?
לא, חוץ, נכון, אני מבין, כמו הרב, ברגע שקוראים את זה ככה זה הכוונה, אבל סתם, הרב ראה עוד מקומות בשס, שאפשר להביא מהם ראיה, שאפשר להגיד, מה אתה רוצה, תסתכל שמשתמשים את זה בעוד מקומות.
לא, לא יודע איזה ראייה. אני יכול להביא לך עוד דוגמאות, אבל גם עליהם אתה יכול לשאול מי אמר שם כאלה. רבי,
איפה? יש
פה מתגבר עליו ויש לה מקום רחוק, ילבש שחורים, יעשה מה שליבו חפץ.
אוקיי, חוץ מהדוגמה של ליבוביץ', דוגמה רגילה, דוגמה רגילה.
דוגמה רגילה הלכתית? אז היא הלכתית.
חוץ
מהדוגמה,
הראשונים, לא, הראשונים כבר הודחו את זה. זאת אומרת, דברים שנשארו ואפשר להשתמש איתם, כאילו, דברים שהם עדיין עוד הגדרות הלכתיות.
אני מבין, מה הראשונים דחו? לא הבנתי את
התאים. העריף דחה את מה שרבי לא אמר שילך להיות בשחורים וילך למקום
רחוק. כן פסק את זה.
אף אחד לא מתייחס את זה ברצינות.
דבר דבר. לא ברצינות. הנה, אלה הדוגמאות. יכול להיות שיש דוגמה ששנויה במחלוקת, אז מה?
לא, אני אומר...
זה זה במחלוקת.
שהרב יביא דוגמה הלכתית, כאילו, רגילה, הלכתית, נורמה שמשתמשים...
אתה לא הלכתי, ריבונו של עולם.
לא, סליחה. התכוונתי שמשתמשים עם זה, משתמשים עם הדוגמה הזאת, עם הטענה הזאת על מקום הלכתי רגיל, חוץ מהטענה של ללבש שחורים. עוד מקום אחר.
במה משתמשים? דוגמה למה אתה רוצה?
מה שהרב הביא, החוץ הלכתי.
מה למה?
דוגמה, איפה משתמשים עם זה? בהלכה.
משתמשים במה?
מתוך שלא לשמה לשמה.
לא הבנתי.
אווירה לשמה.
כן.
אתה לא מתכוון לסוגיות אחרות. איזה דוגמאות יש לעבירה לשמה?
לא, מקומות
בשביל... הרבי יכול להסביר את זה לפני שהפסיק, הרבי התחיל להסביר מה זה בדיוק העניין של עבירה לשמה.
לא, תראה שעבירה לשמה זאת הוראה שהיא לא במסגרת ההלכה. כי זאת עבירה. כשאתה עושה את זה, זה עדיין עבירה. ועדיין מצפים ממך לעשות את זה. אז אי אפשר להגיד שהקביעה היא קביעה הלכתית. אם יעל של חבר הקיני הייתה... בא לשאול שאלה, היינו מורים להוראה הלכתית. לא, זה כמו הלכה ואין מורים, כן, או כן, בועל הרמית וכל מיני דברים כאלה. לא, התשובה ההלכתית שהיא הייתה מקבלת, אסור לך. אם את שואלת שאלה הלכתית, כמומחה הלכתי. שואלת מה הקדוש ברוך הוא מצפה שתעשי, הוא מצפה שתעשי את זה. למרות זאת עבירה. אבל זה לא קביעה הלכתית, זה קביעה חוץ הלכתית. כי ברמה הלכתית זה מוגדר כעבירה. אז הנה עוד דוגמה להבחנה בין הלכה לבין תורה. אוקיי? יש פה תורה שנמצאת מחוץ להלכה. לא קביעה הלכתית. כמו המוסר. אוקיי? רבי אילאי, אותו דבר. גם רבי אילאי, ההוראה הזאת ללכת למקום רחוק ולעשות מה שליבו חפץ, זאת לא הוראה הלכתית. ההלכה לא יכולה לתת לך הוראה לעשות עבירות.
הרב, אבל הרב הרי טוען שאיפה שזה דיני דאורייתא, אז ההלכה מנצחת תמיד את המוסר, נכון? אז כאן יכול להיות דוגמה הפוכה.
לא שומע?
שיש כאן כאילו, הרב הרי, אני שמע את הרב אומר פעם, שאיפה שזה דיני דאורייתא, ודאי שההלכה גוברת על המוסר.
מה דאורייתא?
שאיפה שיש דין דאורייתא נגד מוסר, ודאי שהדאורייתא יגבור.
איפה שהתורה קבעה הלכה, שבאופן אינהרנטי סותרת את המוסר. לא סתם, התורה קבעה שמירת שבת, בסדר? זה לא אינרנטית סותר את המוסר, נגיד שאין וחי בהם, או פיקוח נפש, נגיד שפיקוח נפש היה עיקרון מוסרי, בסדר? עכשיו, ברגע שהתורה מצוותי לשמור שבת, זה לא סותר את הדין של שמירת החיים. יכולות להיווצר סיטואציות שבהם תהיה סתירה.
ובדינים שבאותיים סותרים?
ולכן שם לא בהכרח שמירת שבת תגבר על המוסר. השמירת שבת גוברת על המוסר בעמלק, למשל. למה? כי בהריגת עמלק, בהגדרה, כל פעם שאתה הורג את עמלק זה רצח.
אז גם מסירת נפש על גילוי עריות. אותו דבר.
שמה? כן.
יש לנו עקרון מוסרי של חיי אדם, עקרון הלכתי של...
גם התורה אמרה את זה גופה. היא אמרה שזה דוחה גם את ההיבט המוסרי. התורה.
כן, אז למה שלא כאן גם נגיד שהעקרון המוסרי... נדחה, של הצלת עם ישראל, נדחה בשביל הדין דאורייתא שהתורה אמרה למסור את הנפש.
לא הבנתי.
הרב ניסה לטעון שהעיקרון המוסרי, רצון השם, גבר כאן על הדין תורה של אשת איש. זה עבירה לשמה בעצם. אבל לכאורה יש לנו כאן מקרה של דין תורה מהותי, שאומר לנו, שמתכוון להגיד, תעבור על העיקרון המוסרי, בגלל דין התורה, אז למה כמה לא גובר?
לא, בנסיבות כל כך חריגות, שבהן, לא יודע מה, כל עם ישראל בסכנה, אז אין היתר הלכתי, בשום מקום לא מופיע היתר הלכתי, ומה ההגדרות שלו, ומאיזה פסוק לומדים אותו, זה יהיה לשת חבר הכניס, זה פרשה בנח. איפה המקום הזה בתורה? אין, זה ירק ועל יעבור, אשת איש. אין לזה שום הסתייגות ברמה ההלכתית, ובכל זאת יהיה לשת חבר הכניס, החליטה ביוזמתה, לא שר למורה הלכה, לעשות את זה, ובדיעבד חכמים נותנים לזה גושפנקה, ואומרים נכון, יפה עשה.
אז גם לכלל של הרב ניסח שדאורה תמיד גובר על מוסר, איפה שזה מהותי נגד מוסר, אז גם זה יש חריגות.
לא, מה זה, מה זה מכן יש חריגות?
רגע, אין חריגה.
לא,
מכן כזה חריג, אז חורגים מהכלל הזה.
מה זה חריג? לכן זה לא מהותי. כי הסתירה לא הייתה מול סכנה לכל עם ישראל. מול סכנה לכל עם ישראל, בדרך כלל זה לא המצב שקורה.
אוקיי.
יש עתיד זה בדרך כלל סכנה לחיים שלך. זה ירק, ואל יעבור. סכנה לכל עם ישראל זה משהו אחר, אני לא יודע. אבל אין היתר הלכתי. אני אומר, אני חושב שלא צריך לעשות את זה. כי זה חרי. בוא לי קורא לזה מהותי, אני לא יודע. לא חושב, זה כנראה לא מהותי, הדוגמה הזו. יש את כהן שנאנסה, הם צריכים להיפרד. שמה הם צריכים להיפרד, למרות שזה לא מוסרי להפריד אותם. למה? כי תמיד ההוראה להיפרד היא לא מוסרית. זה מובנה. זה לא מקרה. אם זה היה, בדרך כלל זה לא היה קורה, במקרה יצא שפה זה גם לא מוסרי. אז היה מקום להתלבט, לא ברור מה דוחה את מה. אבל זה באמת, זה מכניס אותי לסדרות אחרות, אני לא רוצה, כאן הבאתי את זה רק בתור דוגמה, לקטגוריה שנמצאת מחוץ להלכה, אבל היא עדיין שייכת לתורה. אז ההבחנה בין הלכה לבין תורה הולכת לשני הכיוונים. יש הלכה שהיא לא תורה, ויש תורה שהיא לא הלכה. אוקיי, נעצור כאן.
אז לא הבנתי רק מה הרב אמר בנושא הזה של המוסר, מה שהוא אמר, אז כאילו, מה שנגיד הרב הביא את הדוגמה שלפני זה עם הנוסת לכהן.
לא הבנתי.
אז מה שהרב הביא לפני זה עם הנוסה למי שנמצא תחת כהן, ושלכאורה זה לא מוסרי, ואז אמרתי לרב, כאילו, אז זה אומר שהתורה אומרת לך ללך לפי הלכה ולא לפי המוסר. אז הרב אמר לי לא בהכרח.
לא, לא אמרתי לא בהכרח. פה, במקום המסוים הזה,
לא בהכרח,
כאשר התורה לא אומרת, כאשר התורה אומרת להפריד אותם, ותמיד ההפרדה הזאת זאת עבירה מוסרית, באופן מהותי, במקרים כן. כאלה התורה אומרת שההלכה גוברת. כי התורה כן. עצמה לקחה בחשבון שיש פה בעיה מוסרית, ובכל זאת ציבתה את זה. אבל רק במקרים כאלה, לא בכל מקום שהתורה אמרה. אם התורה אמרה, אבל זה לא מהותי, כמו פיקוח נפש בשבת, אז לא.
אוקיי. תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.